שלום לבנות השירה ולבנות כל העולם. איפה לא אמרו שמצטרפות הערב? בדיוק, מירושלים לצ'ילה, למקסיקו, לניו יורק, ללונדון, לגיברלטר, לווינה. איזה כיף. בנות, יש פה מקום לעוד כיסות. שימו, אל תשבו בחוץ. אסתי! מה העניינים, אסתי פסתי? איזה כיף לראות את כולכן פה. איך הגיטוש! ברוכה הבאה. אנחנו מתכוננות אל הערב הכי גדול ביהדות. באמת. ליל הסדר, עוד המשל, אני חוסכת אותו לאחר כך ומשתמשת בו. איזה יפות. איזה כיף להיות פה איתכן. אז תביא לי את התיק. התיק, יופי, מצוין. אתמול בטח רבות מכן קיבלו את הטכנאי מטוסים הזה. שמעתן אותו כשהוא מדבר על זה שהוא זה שחוגר את החגורה לטייסים, והוא זה שמבריג את הברגים במטוסים, ושהוא בחיים לא יחשוב להיות סרבן ולא לבוא לשירות. זה היה נורא נורא מרגש לשמוע אותו, ובעקבותיו בעקבותיו שלום, מה שלומך מרים? אז ולזמן המיוחד הזה כתבתי את המילים הבאות. והיה כי תשאלך ביתך מחר נבוכה. אמא, היית שם בשנה ההיא כשנחצתה הממלכה? האם עמדת שם בין בית המשפט העליון לבין עזה? מה הרגשת אז, אמא, כשהאדמה זזה? למה נלחמו אז על עדות, חוקים ומשפטים? האם שאלת מה זאת, כמו האנשים הפשוטים? האם היה אכפת לך, אמא, בכלל? האם הוצאת את עצמך מן הכלל? יצאת לחלון, הקשבת לבהלה? אמא, תגידי, האם נשאת תפילה? והגדתי לביתי ולנכדיי ולכל הדורות שיבואו, שכשהארץ הייתה כמותו ובבואו, עמדתי, וזה אמיתי, עמדתי סמויה בחלון שבין עזה לגן סאקר. הרגשתי כמו פורצת תוכנה, כמו הקר, כשראיתי שורה של מימינים ושורה של מסמילים, ובידיים של כולם היו דגלים, ומחצית פגשה בצומת במחצית, ואז באו שניים זה מול זה עטופים בדגל כמו ציצית, וכמעט בכיתי להם שיפלו לו זה לזה על הכתפיים וישאלו, אחי, מאין תבוא? לא צר המקום בירושלים? ורציתי שיעצרו שם איש על מחנהו, איש על הדגל, ויבינו שזה יכול לקרות עכשיו, והם יהיו עולי רגל אם רק יביטו זה בזה פניהם איש אל אחיו, אם רק יחשבו על הבית לא להחריב. אבל ים האנשים הזה נקרא לשניים וגם הלב, והם עברו זה על פני זה בלי להתקרב, וכשעלה באפי ריח של אש ידעתי זה הזמן לבקש. והייתי בחלון כמו הכהנים והעם העומדים בעזרה, ושמעתי את שם השם הגדול והנורא, ונפלתי על פניי לוחשת את הנוסח של ביטול חמץ. כך עמדתי שם, בלי למצמץ. לשם ייחוד קודשה ושכינתה, לשם ייחוד ימין ושמאל. הנה אנו באים אל יום השם הנורא והגדול. אני מבקשת לבאר עכשיו את כל המחלוקות, מה שברשותי ומה שאין בכוחי לנקות, ולבטל את כל מה שנאמר, את הבוץ ואת הרפש, ולנקות את כל נגעי בתי הנפש. וביקשתי שנשב בליל הסדר בלי לסנוא ובלי לנקום, שנראה את חיבתנו לפני המקום. וביקשתי בעיקר על כל אחיותיי, טכנאיות של המטוס, אלה שבחגים דואגות לחבר את כל הברגים. ביקשתי על בנות ישראל הצדקניות, שאף פעם אבל אף פעם לא סרבניות, הן יהיו שם תמיד בחלון, בכל ערב חג, נושאות תפילה, חוגרות את מרכבת האש של אליהו בדרכו לגאולה. אני רוצה באמת מחיאות כפיים לנשים שעושות עכשיו את העבודה שהכי לא נשארת בעולם. וכרגיל, הבן הכי רשע זה הבן הכי צודק. כשהוא שואל אותך, אמא, מה העבודה הזאת לכם? הרי לא יישאר מזה שום דבר. אם יש עבודה סיזיפית בעולם, קוראים לה ניקיון. ולכן הארי הקדוש אומר שניקיון בגימטריה זה גבורה. כי אין גבורה יותר גדולה מאשר לעשות משהו שלא יישאר, לא יישאר. אתם יודעות מה? אפילו עכשיו הוא לא עושה. הוצאתי שקיות מהבית, שקיות, ערמות של בגדים. הבגדים שלי עומדים בלי קולבים, ככה מכוח הלחץ. ואחרי שהוצאתי את כל השקיות, לא היה יותר מקום, אני מבטיחה. אני הוצאתי ערמות, טונות, אין יותר מקום. עומדים צפופים, משתחווים צפופים, זורקים צפופים, אין שום דבר. אז באמת, באמת, להצדיע לכם למה? למה להצדיע לנשים שמשקיעות בעבודה שלא תישאר? כי כשאת, כשהבן הרשע בא ורואה אותך משקיעה כל כך הרבה ואומר, זה אמא, לא יישאר אימוש, ואת אומרת לו, נכון, וכל זה שווה לי לשבת איתך ועם המשפחה שלי ועם כל עם ישראל, ואחר כך זה יתבלגן וזה יתנף. אבל ככל שלעבודה יש פחות שרידה, זה אומר שמה שחשוב לי זה לא הניקיון. כי אני לא חולת ניקיון, אני חולת אהבה. ואם זה לערב אחד, די, דיינו. ואוי למי שיתנף אחר כך. אז סיפור מהילדות. כל אחד נוסע בפסח לקרוז שלו. לנו כילדים, בשכונת בית וגן שגדלתי בה, היה קרוז שמודיע על הלוויות. אני לא יודעת למה בניסן כולם מתו, תמיד זה היה, והקרוז היה עובר ברחוב, דילוויה פונדה אישה, והיא אף פעם לא בזכות עצמה, דמטוכטר ושווסטר, היא תמיד אחות של ואימא של, מה? אין לה עמידה בזכות עצמה. אני זוכרת שאחיינית של בעלי, שהיא חילונית מתל אביב, פעם שמעה את זה כשהייתה אצלנו, היא אמרה, מה, ימים גם עלייך יעשו כזה רם כל? נורא התלהבה. אז די טוכטר ונדם שווסטר. אז אמא שלי, בכל פעם שהיינו מנקים לפסח, והיה עובר הקרוז הזה, די לוויה פונדה צדיק, די לוויה פונדה מצדקת, הר המנוחס, זה תמיד נגמר ככה. אז הייתי שומעת את אמא מאיזשהו חריץ במרצפות עם הסנט מוריץ ביד לוחשת לעצמה בקבלת דין לבון ג'וי פסח. למור, הקדוש ברוך הוא עושה עכשיו פסח. כך היא הייתה אומרת. עכשיו, אמא הייתה מחזיקה ביד את הסנט מוריץ, אני רוצה שאחת ולתמיד נלמד מי אתה? מאוריציוס הקדוש. ובכן, מוריץ היה מצרי, בנות, מצרי, אני בדקתי את זה. והוא מת בייסורים נוראים, הוא היה מרטיר, הוא היה קורבן בגלל כל מיני סיבות דתיות. עכשיו, כשאימא הייתה מחזיקה את הסנט מוריץ, זה היה ממש החלטה גורלית. האם אני הולכת עכשיו למות על מזבח דתי, כמו מאוריציוס הקדוש, שם רשעים ירקב, או שהציור זה סנט מוריץ, עיירת הנופש השוויצרית והסקי. זאת אומרת, לכל אחת כשהיא מחזיקה את כלי המשחית הזה ביד, יש יכולת של חירות טוטלית להחליט מה אני עושה עכשיו. מתה על קידוש השם, או גולשת סקי בהרים לקראת החירות, או כמו שקראתי לזה בשיעור הקודם, האם אני מנקה או מחפשת? למדנו שבהלכה אף פעם אין הפועל לנקות, רק לחפש. לחפש בחורים ובסדקים. לנקות זה להתעסק בפיכסה. לחפש זה לחפש אותך, האישה היפה מהנופש. בסנט מוריץ, מכירות הבטלניות האלה שנוסעות לכל החג, יואו, איך היה לי קשה לסיים בט"ו בשבט, כי אנחנו טסים, יופי. הלוואי שהטייסים שלכם ישבטו. בקיצור, כשאימא הייתה באחת הגומחות בבית, לוחשת את הלבונדיו איפה פסח, ואני חייבת לומר שהיא אמרה את זה בסיפוק מסוים, הרגשתי אתמול ככה בהפגנה הזאת, כשעמדתי בחלון שלי בבנייני וולפסון, ומימין התרחשה ההלוויה הגדולה של הרפורמה, ומשמאל התרחשה דילוויה פונדן דמוקרטיה, דם שווסטר פונדן דיקטטורה, הרגשתי שמשהו התנקה. בנות, האם אתן מרגישות שקמנו הבוקר בהקלה? נכון, נכון. כי איך אמא שלי הייתה אומרת כשאבא היה מביט בבית מזועזע, כשמנקים מלוכלך. זה ככה, גבר לא מבין. רגע, מנקים לפסח, אז למה מלוכלך פה? כי ככה מנקים, גבר. ככה מנקים. כשהכל מלוכלך מנקים, או כמו שימימה תמיד מסבירה בציוריות, כשאת יוצאת מהקוסמטיקאית, את מלאה חצ'קונים הרבה יותר ממה שהיית לפני, וכל הפנים שלך בערה. איך זה יכול להיות? מפני שכשמנקים מתלכלך אתמול, הכל התנקז החוצה. אי אפשר לשמור חמצים שיתפחו ויתפחו ויתפחו, ולחכות שיתנקו מעצמם. מכירים את הכלים הרמאיים האלה? תנור מתנקה מעצמו, יאללה. הזה, השואב מתנקה מעצמו. לכלוך לא הולך לשום מקום. חוק שימור על לכלוך. וכשהוא יוצא, משהו מתנקה. אתמול קרה משהו בעולם. קמנו הבוקר עם יכולת לצחוק. בימים האחרונים גם את חוש ההומור איבדנו. היה לי דמעות בעיניים. בואו נראה למה זה קרה לנו. מה אומר רבי נחמן מברסלב על הזמן הזה? כל העולם מלא מחלוקות. הן בין אומות העולם ובכל עיר ועיר ובכל בית ובית, בין השכנים, כל אחד עם אשתו ובני בניו ומשרתיו, ואין מי שישים על ליבו התכלית שבכל יום האדם מת, כי היום שעבר לא יהיה עוד, ובכל יום הוא מתקרב למיטה. הבנו? כל היום כולם רבים. שתיים. ודע. שהכל אחד, שהמחלוקת שבפרטיות בין איש וביתו, זה גם המחלוקת בין המלכים והאומות, כי כל אחד מאנשי ביתו הוא אומה מיוחדת שמתגרים זה בזה, ואפשר להכיר כל אחד במשפחה מאיזה אומה הוא. מכירות את זה? שאת יודעת, הוא מאיראן, הוא אמריקאי. או צרפתי, האומות ככה ממש בתוך הבית שלך, שזה כעסן וזה שתקן. ואפילו אם אחד לא רוצה לריב ורוצה לשבת בהשקט ושלווה, עם כל זה הוא מוכרח להיות בתוך המחלוקת והמלחמות, שלפעמים נמצאת אומה שרוצה לשבת בשלווה ואינה רוצה שום מלחמה, עם כל זה חוטפים אותה בעל כורחה לתוך המלחמה. אני עומדת בזה כל הזמן. הרב, אני תחתמי על עצומה. נגד, בעד, ליד. אימאלי, את לא רוצה. את לא רוצה ליטול חלק. כל רגע מישהו מושך אותך לשם. ועל כן, אז אולי נברח. אולי נרד מהארץ. אולי אני אסגור את כל התקשורת ורק אגיד תהילים מחולק. לפעמים, כשאדם יושב לבדו ביער, יכול להיות שיהיה משוגע. וזה נעשה מחמת שהוא לבדו, ונכללים בו לבד כל האומות וכל המחלוקות, והם מתגרים זה בזה, וכולם נכללים בו לבדו, ומחמת זה יכול להשתגע לגמרי, מחמת התהפכות הדעות שבו. מכירה את זה שאת לא נרדמת בלילה? אני אגיד לה, ואז היא תענה לי, ואני אענה לה בחזרה. היא לא ענתה לך, היא לא פה, היא מתה. מה את רבה? אבל שימו לב למילים הגאוניות של רבי נחמן. כשהוא ביישוב בין אנשים, יש מקום למלחמה להתפשט בכל אחד מבני הבית ובין השכנים. וכשיבוא משיח במהרה בימינו, יתבטל כל המחלוקות ויהיה שלום בעולם. כמו שנאמר, לא יריעו ולא ישחיתו, לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי. מה הכוונה? שאלתי את בעלי, תגיד הרב חיים, מה הוא אומר? איך לא תהיה מחלוקת? אז הוא אמר לי, תהיה, הוא אומר שתהיה עד שהמשיח יבוא. נכון, נכון. אבל מה הוא אומר? הוא אומר כל כך יפה. וזה הפתרון למחלוקת של רבי נחמן. אם תשבי לבד, כל המחלוקות יתנקזו אלייך. אבל כשהוא ביישוב בין אנשים, יש מקום למלחמה להתפשט. בכל אחד. למושג הזה קוראים בהלכה בטל. בטל בשישי, בטל בעשרה. זאת אומרת, המחלוקת תהיה, אבל אתמול פעם ראשונה שכל השמאל יצא החוצה וכל הימין יצא החוצה. אז המחלוקת היא כאן עד שהמשיח יבוא. אבל, אומר רבי נחמן, כשאתם המון אנשים ביחד, סביב שולחן ליל הסדר, המחלוקת תתפורר בין כולכם, והמשמעות שלה תהיה הרבה פחות מבעיתה. וזה מה שקרה אתמול פעם ראשונה, המונים כאלה והמונים כאלה, והמחלוקת פשוט התפרקה. לכל כך הרבה אנשים, תעמיסו את שולחן הסדר. כמה שיותר אנשים סביב השולחן, אחד חכם, אחד רשע, אחד תם. אתם תראו איך השולחן הזה, שאני תכף אדבר עליו, מפרק את כל המחלוקות והן מתבטלות ברוב. כי יש פה הרבה אנשים וכל אחד נושא בנטל של המחלה היהודית, כך קורא לה מהר"ל, שקוראים לה מחלוקת. למה יש כזאת מחלוקת? למה זה קורה לנו בצורה כזאת? מה נהיה במאבק הנורא הזה שאנחנו לא זוכרים כמותו מימי בית שני, אומרים אנשים? התשובה היא שחז"ל לפני אלפי שנים הבינו מה שאנחנו לא מבינות. שרעיון מוצדק ככל שיהיה צריך תיווך. צריך לדעת איך להגיד אותו כדי שישמע. כדי שיזכר לדורות, כדי שיעבור לילדים שלנו. מה זה אגדה של פסח? למה צריך כל כך הרבה סימנים? כדי שורחץ כרפס יחץ. ראשי תיבות שנזכור את המכות, דצח עדש באחאב. פיוטים שנשיר, מה נשתנה? שהילד ישאל, מה כל האמצעים הדידקטיים האלה בשביל מה? למה לא מספיק להגיד? עבדות זה ערך מגונה, חירות זה ערך נאצל. למה זה לא מספיק? זה לא יעבור. ההגדה תתחיל בגנות שלנו, לא של המצרים ולא של העבדות. היינו עובדי עבודה זרה, ואז המצרים העבידו אותנו, ואז יצאנו. אי אפשר לבוא עם רעיון רפורמה, מוצדקת ככל שתהיה, ולשים אותו בגסות על השולחן מבלי לחשוב איך אני מתווכת אותו. מה את רוצה לומר ימימה? הבטחה, מבטיח הרב שר שלום מבלז, שולחן שיושבים בו הילדים שלך, רחוקים מאוד מאוד, שונאי דת, מאוד מאוד. אני מבטיח, אומר הרב שר שלום מבלז, שהיהדות תיתקע להם בלב מהערב הזה ולא תזוז מה-DNA שלהם. בלילה הזה האב מובטח שיכנסו דבריו באוזני הבן, מפני שהתיווך של ההגדה הוא משגע. הוא נכון, הוא מתיישב בלב. תגידו את הטקסט הזה, עייפות ככל שתהיו, תזכרו שכל הניקיון הזה שעשיתן היה בעבור זה, בעבור זה. ותזכרו שאנחנו בסך הכל עסוקים בהבדלים של בגדים. חז"ל אומרים שעם ישראל יורד למצרים בגלל חתיכת בגד, כתונת הפסים שהאחים קינאו בה של יוסף. שימי לב כשאת מסדרת את הארון, כמה אמוציות מעורר בך בגד, כמה תקופות הוא מזכיר לך, זה כבר לא מתאים לך שנים, זה לא יתאים לך לעולם בגלגול הזה. למה את שומרת על זה? בגדים של תינוקות. יא, אבל זה קטן עליה, זה לא, לי יש מלא בגדים שמרוב שהם יפים, שקניתי לילדים, אמרתי, אני לא אלביס להתלכלך, אני לא אלביס להתלכלך, אני לא אלביס להתלכלך, יש לי סוג של נחת שהם לא לבשו את זה מעולם וזה לא התלכלך. ככה, יש כאלה. בגדים זה אמוציות. עמדתי בפקק בשתיים בלילה, שלוש בלילה, הייתה הפגנה איומה, חזרתי משיעור בקרמיאל, והיה לידי איזה מישהו במסעית, והוא כל הזמן כילל כללות שאני לא יכולה לחזור עליהם במקום הזה, שרה, וביבי, ואז פתאום מהמסעית שלו הוא הסתכל וראה אותי יושבת בחלון, ואז הוא התחיל לצעוק, חרדים אוכלי חינם! וזה מה שהוא צעק מאותו רגע. וחשבתי לעצמי על בגידת הבגדים. הרי הוא ראה את הבגד הזה, וזהו, והוא החליט שזהו. אז היה באמת איש כזה, שהרגיש שהדוסים בגדו בו, והדוסים מכרו אותו. בני ישראל, הבנים של ישראל של יעקב, מכרו את יוסף. והוא כבר לא רוצה לעשות להם חשבון. ובחג הוא אומר, אני אלך לאשת פוטיפר, היא מציעה לי אהבה, לא הדת החשוכה הזאת שהוציאה אותי מהכלל. הוא מגיע הביתה לעשות מלאכתו, יש אומרים ערב פסח היה. הוא מגיע הביתה, הוא עומד לחתו עם אשת פוטיפר, ודמות דיוקן אביו נראית לו בחלון. ואת בטוחה שזה איזה מופע מיסטי כזה, שפתאום הוא רואה את אבא שלו אומר לו נו נו נו, אבל חז"ל מבארים ממש בפשטות. הוא בא לסגור את החלון וראה את עצמו. ואם יש מישהו שהיה דומה לאבא שלו שתי טיפות מים, זה יוסף הצדיק. בין זה קונים, חז"ל אומרים, זיו איקונין שלו, דומה בול ליעקב. והוא רואה את עצמו בחלון ואומר, סליחה, אין קדוש, אין גדול בבית הזה ממני, ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת לאדוני? ואז הוא בורח כי הוא רוצה לחזור לבית אבא, הוא משאיר בידה את הבגד, את ההוכחה. הבגד הזה, אבל זה בגידה, זה פייק. כי הוא רוצה לחזור לאבא. אין אישה שמאלנית, שמאלה, שמאלה, שמאלה. אין גבר שלא ינקה חלון וימצא את עצמו עושה את התנועות של אמא, ואת פתאום עושה דברים מיותרים בבית כי ככה הייתה עושה אמא, ואת עורכת את השולחן וחושבת על אבא. אז הבגדים נשארים להפליל אותנו, דוסית, חילונית, שמאלנית, ימנית. זה פייק. אין בן אדם באומה הזאת, אני חותמת, שלא רואה את דמות דיוקן אביו בניקיונות הפסח. כשאני שרה חד גדיה, חד גדיה, אני בוכה מאוד, כי אני לא בוכה על הגדי שאכל אותו חתול וטרף אותו כלב והרביץ לו מקל. אני בוכה על דזבין אבא, בתרי זוזי, אבא, איך בשני הזוזים שהיה לך, בכלום כסף שהיה לך, אבא היה סופר סתם, ולא היה לנו הרבה כסף, אפילו שקראו לנו רוטשילד. ואבא רצה לקנות לי גדי. הוא רצה לקנות לי היגד בעולם. הוא רצה שאני אגיד משהו לעולם. אגידי שאהבה נפשי. אני רוצה את ההיגד שלך. וכל שנה אני מבטיחה לאבא שהתמימות שלי היא לא מה שהוא רצה. והגדי הזה נאכל ונטרף והוקה ונשרף. אבל אני תמיד אחזור אליך, אבא. תמיד. הרבי יונתן אייבשיץ אומר שהפיוט חד גדיה הוא שמירה על הבית מעינה בישה, מעין הרע. אל תזלזלו בפיוט חד גדיה, כי כשאומרים אותו מתעוררים כל האבות שלך בשמיים וכל השושלת. אבא חוזר, אבא חוזר, ואת שוב בבית שלו. ואיך הדס דה גול שרה כל כך יפה, היינו מול הכותל, מול הרובע, והיא שרה, וכשתגיעי לבית שלו ותמצאי אותו שמה, ספרי שהיית מחכה בלילו, ואל תספרי עד כמה. אני מחכה לאבא שיחזור כשאני פותחת את הדלת בשבוע חמתך. אליהו פחות מוכר לי, אני מחכה לאליהו רוטשילד, אבא שלי, זכר צדיק לברכה. והרב יונתן אייבשיץ אומר, תקשיבי מאמי שלי, יש בעולם מזל. מזל זה גד בארמית. למזל אנחנו כדוסים מוסיפים יוד, כי השם משנה מזל, גדי. אבל מעבר לכל זה יש א', שזה אבא. ואבא תמיד חוזר, אומר הרב יונתן אייבשיץ, כי לא משנה איך תשימי את א' בכתב מראה, זה א'. תעמידי אותה על הראש, זה א'. על הצד שלה, זה א'. אבא פה, אבא נמצא, והוא חוזר תמיד לליל הסדר, גם אם היה לך אבא על הפנים, האבא שאת חולמת שיהיה לך, האבא של השושלת שלך, חוזר בשיר הזה. ואומר הרב מוצפי, כשתעמדו בקידוש, אתם תרגישו צפיפות איומה. כשתגידו את אתה קידשתנו מכל העמים, רוממתנו מכל הלשונות, זה מפני שכל הנשמות של כל האבות והאימהות של הבית הזה מגיעות לקידוש של ליל הסדר, ועושות איתך סברי מרנן לחיים. וזה לא שובו של הגדי, זה שובו של אבא. שהשקיע בנו כל כך, עוד מעט, עוד רגע, אבא שלנו יחזור. אני רוצה שפני שנחזור לאבא, כי נחזור אליו, כשהייתי בחוץ לארץ בווינה, במפגש רבניות מכל אירופה, אז הם שאלו אותי, הרבנית, יש לנו רק זוג אחד בבית הכנסת ששניהם יהודים. כל היתר זה או האמא יהודיה או רק האבא יהודי, כולם בנישואי תערובת בהתבוללות אדירה. מה הדבר הכי חשוב להגיד להם על ליל הסדר? אחד, אל תעמיסי כדי שלא יברחו. ואמרתי, הדבר הכי חשוב בעולם, שימי הכל בצד. המילה הזאת, תאונה, שוברת, מרפאת, היא החג, היא התיקון, היא הגאולה. שולחן. דברי איתם רק על השולחן. שולחן זאת הלכה מדויקת, שולחן ערוך. אבל בפסח זה שולחן עורך. זה השולחן היחיד שאת עורכת אחרי שיושבים לסדר. ואני עכשיו פורסת מפה. מה זה המפה שפורסים על השולחן? זה לא כיסוי, אומר הרב ווטנר. זאת מפת דרכים שמשמעותה לומר לקדוש ברוך הוא, מפה, מפה. הוא מביא את השולחנות שמתוארים בבית שלישי בספר יחזקאל, ארבעה שולחנות מפה וארבעה שולחנות מפה אל כתף השער. אל תקראי מפה אלא המפה, כשאת פורסת את המפה, את אומרת לקדוש ברוך הוא, אני רוצה בבית הזה חתונה להיא, ושמחה להוא. הרב מוצפי, מאוד חשוב, הכוסות, אל תעזי להחליף כוסות בליל הסדר. התחלת 4 כוסות בכוס אחת, את לא מחליפה אותה. למה? כי 4 הכוסות הן 4 אמהות. הכוס הראשונה שרה, השנייה רבקה, השלישית רחל, הרביעית לאה, וזה חלב אם. עכשיו, הכוס הראשונה היא קולוסטרום. זה חלב אחר. זה לא החלב של אמא בגיל חודשיים, וזה לא החלב של אמא בגיל שנה. זה חלב אחר שבא לתת לתינוק שנולד בדיוק את מה שהוא צריך. זה צהבהב כזה, גועלי כזה. אז את לא תשתי 4 פעמים קולוסטרום, כי את תישארי דבילית. את גם לא תשתי חלב של גיל שנה כשאת בת חודש, כי זה יהיה כמו כלום. ולכן, כך הוא אומר, הכוסות, כוס אחת שלך, את לא מחליפה מקום. כי במקום שבו את יושבת, בכיסא שהתיישבת בו ליד השולחן מתחילת הסדר, הקדוש ברוך הוא נותן לך את הברכה, והשלה הקדוש, כמו שאני תמיד מלמדת, אומר שכשאת מסובין על צידך, הכללה חלילה או החוסר מזל שנקבע בראש השנה, את נמלטת ממנו כשאת מסובין, והוא יורד על הבדודה שלך, כמו שאני תמיד אומרת בשמחה. כשרואה, אני עדיין בשולחן, כשרואה האישה משונם את השולחן של אלישע הנביא, היא יודעת שהוא איש קדוש. איך היא יודעת? חזל אומרים שלא ראתה זבוב על שולחנו. מה הכוונה? היא לא ראתה זבוב. חזל מפרשים, זבוב ראשי תיבות, זה בכו וזה בכו. כל אחד קם מתי שבא לו, ההוא קורא עיתון. אין לילה בשנה, אתם לא זזים מהשולחן של הסדר. זה שולחן קדוש, שולחן שיורדת אליו ברכה. למה השולחן הכי חשוב והיופי שלו? תכף נקרא. השולחן נולד ביציאת מצרים. עד יציאת מצרים, אומר הרב שמשון רפאל הירש, לא היה שולחן. כשאברהם מקבל אורחים, ישענו תחת העץ. יאללה, במצרים זכרנו את שבטנו על סיר הבשר, באוכלנו לחם לסובה, פויקה, קומזיץ. פעם ראשונה כשקורבן פסח נאכל לפני יציאת מצרים, כל השכנים מגיעים לאכול את הכבש הזה. רגע, צריך לעשות איזה משהו קצת מוגבה שכולם יוכלו לגשת ולקח. השולחן נולד כמניפסט, כהכרזה של בני חורין. השולחן מגלם מחלוקת. אוי לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. השולחן מגלם שאלות באמונה. היוכל איש לערוך שולחן במדבר? הקערה. וואי וואי, מה אומר הרב מוצפי על הקערה? קערה אותיות רקיע. כשמסדרים את הקערה, כל הרקיעים פתוחים מעל הקערה, וזאת הסיבה שהמרוקאים ובני עדות המזרח עושים מהקערה רקיע, מעל לראשיהם של הסועדים. בבהילו יצאנו ממצרים, מפני שהיא הרקיע, היא פותחת את שבעת הרקיעים. מה המשמעות של הקערה? אומר הרב מוצפי, שיחיה. כשעורכים את הסדר, שמים את הקערה, אבל מיד אחר כך מוציאים אותה. ישתדל להכין קערה מפוארת לשולחן ליל הסדר, כי היא מפתח פרנסה לכל השנה כולה. ובפסח נידונים על התבואה, ומי שיש בידו, אם יש לך כסף, טוב שתהיה קערה מכסף. מה עושה הקערה? אומר הרב מוצפי שיחיה. רגע, אני רוצה למצוא את זה. והיה אבי, כך הוא אומר, אבא שלי היה עוקר את הקערה מהשולחן, ואז מחזיר אותה, והילדים היו שואלים, אבא, למה עקרת את הקערה? והוא היה אומר, אני רוצה שתדעו ילדים, שבבת אחת, חס ושלום לא עלינו, הקדוש ברוך הוא יכול לעקור, בדקה אחת, בריאות של בן אדם, חלילה, פרנסה של בן אדם, חלילה, אבל בדקה אחת, הקערה יכולה לחזור לעיקרה. בשנייה אחת, הערב הזה, הקדוש ברוך הוא יכול לחולל ניסים שכל מה שנעקר, לכן לבשתי כתום, יחזור לעיקרו ולמקום. לשולחן יש כזאת סמליות מופלאה, אני אקרא את הרב מוצפי, ונהגו ישראל קדושים לפאר ולקשט את שולחן ליל הסדר בכלים יקרים ונעים, את מקום המושבים לצפות בבגדי משי ורקמה מפוארים ויקרים, והכל לכבוד הלילה הזה שהוא דוגמת עולם הבא וגן עדן, ומלאכי עליון באים לשולחננו לשמוח עמנו בחג חירותנו, וכך כשם שיראה שולחנו, כך ינהגו עמו בעולם הבא ובגן עדן, והוא מסוגל לאושר ושתתקבל תפילתו, וטוב להוסיף בכל שנה. עוד כלי מפואר, ובזה יזכור ויכיר חסדי השם שעשה איתו גם בשנה זו, וכל המוסיף כלים חדשים מוסיפים לו מן השמיים, ויש לאתר ולקשט השולחן בבשמים, פרחים ושושנים הנותנים ריח טוב. יואו יואו, הוא בעצם אומר פה בשם המקובלים, נכון האינסטוש? ככה, את עושה שולחן אינסטוש, מצטלמת איתו, מראה לה, מראה לכולם איזה מושלמת את ואיזה טעם יש לה, ואת שמה כל מיני נרות וקנדלברות וצמחייה וחיות טרף, ולא יודעת מה הם שמים שם. והכי הכי חשוב, למי שמרגישה שהדבר האחרון שבא לה זה לשבת בשולחן הזה, ואיך היא רצתה לצאת לקרוז ולעשות בבית חבד בתאילנד ולא יודעת מה, ולזכות את הרבים באנטארקטיקה, אומר הרב וולבי, זכר צדיק לברכה, כשאת מתחילה את ההגדה, מה את אומרת? הלחמה עניה, די החלוע, כל די צריך יתה ויכול, כל די חפין יתה ויפסח. איזה שטויות, הרי מי שידפוק לך בדלת עכשיו בלי הזמנה, תרצי להרוג אותו. וחוץ מזה, אם את כל כך רוצה אורחים, למה בארמית? למה? למה? אז התשובה המהממת של הרב הוטנר היא שהקדוש ברוך הוא אומר את המילים האלה ואומר לך, ממי שלי, את ענייה, ענייה באהבה, ענייה בכסף, ענייה בבריאות חס ושלום. תדעי לך שאני הזמנתי אותך אישית לשולחן הזה עכשיו, כי פה יש כל מה שאת צריכה, כל די צריך, ופה יש את כל מה שיסביע את רעבונך, כל די חפין כפן זה רעב בארמית. אני ידעתי שבשולחן הזה שלא בא לך עליו, ולא בא לך על האנשים שיושבים סביבו, ידעתי שכאן תבוא הישועה שלך בצורה הכי הכי נכונה שלי. אני חוזרת רגע לנקודה שהיא כל כך חשובה לי. בהפגנה שהייתה בשבוע שעבר בירושלים, הייתי צריכה לנסוע לאיזשהו מקום, היינו ליד גן סאקר, לא היו מוניות, ועברו המוני מפגינים ומפגינות, ואז עברה מפגינה שהיא, לא יודעת, למה הדתיות כל אחת נראית אחרת, אבל שמאלנית את מזהה, שמאלנית. זה תמיד ככה, את מזהה. אז פתאום היה לי איזה דחף כזה מוזר לגשת אליה, ניגשתי אליה והיא הייתה בשיא הפאטוס, ואמרתי לה, תגידי, את צונאת אותי? ופתאום עלו לי דמעות בעיניים. והיא אמרה, לא, אני לא צונאת אותך, אבל למה אתם אומרים שהדמוקרטיה זה עגל הזהב שלנו? למה? ועלו לה דמעות בעיניים. ואני לא עניתי לה, והיא לא ענתה לי, אבל קרתה גאולה קטנה בעולם. שתי נשים בעולם שאלו קושייה. וקושייה, כך אומר ליל הסדר, היא שאלה גואלת. את מבטאת את הקושי בעיני, באוזני מישהו אחר, כמו שהייתה שואלת נחמה ליבוביץ', מה קשה לרשי? כי מי שלא קשה לו, לא מוציא ממנו. כזה פירוש. אני אמרתי לה, מה קשה לי? את שונאת אותי. אני רוצה שתאהבי אותי. והיא אמרה לי, אני רוצה שתדעי, ככה היא אמרה בעצם, שאני לא עובדת עבודה זרה. הכינוי עגל הזהב מעליב אותי מאוד. אני כן מאמינה באלוקים. אל תייחסי לי עבודה זרה. איך כותבת לאה גולדברג על שני אהובים שהולכים אחרי שהם רבו, הערפל בינינו כחומה, ואז כשהם שואלים אחד את האחר, מה היה לך? מה זה היה לך? הערפל בינינו הינומה. וככה אנחנו בימים האלה. אנחנו עם ערפל שיכול להיות חומה. אנחנו עם ערפל שיכול להיות הינומה. הינומה זה שאלה. הינומה בארמית. זאת מי זאת? החתן מגיע ואומר, מי זאת? ובעצם שאלתי אותה, מי את? ואת יודעת מי אני? והיא שאלה אותי, מי את? ואת יודעת מי אני? אז אני מספרת שכשאבא שלי היה כותב תפילין, אני הייתי, קוראים לזה שאלת תינוק, צריך שתינוק, ילד מתחת לגיל בר מצווה או בת מצווה, יקרא לאבא את התפילין כדי שהוא יראה שאין שם טעויות. אז הייתי קוראת לו, ולא יראה לך חמץ בכל גבולך חסר. הייתי אומרת חסר כי המילה גבולך היא בלי וב. ולא יראה לך חמץ בכל גבולך חסר. עד היום אני יודעת איך כותבים את זה, כי אבא היה שואל אותי, ושמרת את החוקה חסר הזאת מימים ימימה. הייתי קוראת לו חוקה בלי וב. ואבא היה אומר לי, את רואה? חוקה של התורה זה חיקה של התורה. ושמרת את החיקה הזאת מימים ימימה. תמיד תדעי כמה אהבה יש בתורה. איך אני יודע? היה אבא אומר לי, תראי את החוקות, את הקונסטיטוציות. אנחנו הרי רוצים חוקה לישראל עכשיו, נכון? למה אין חוקה לישראל? אומר יאיר לפיד. בחוקה הישראלית, שזה התפילין, יש את הגנות של השיעבוד, את זה שאנחנו בני חורין, את זה שתשמרו, תשמרו על החירות שלכם, לאות על ידיכם, לתוטפות בינניכם. אבל אנחנו החוקה היחידה. אין את זה אפילו בתיקון של החוקה האמריקנית, שמדבר על חופש הביטוי. רק אצלנו יש בחוקה שאלות. והיה כי ישאלך בנך מחר למור. והיה כי יאמרו אליכם בניכם, מה העבודה הזאת לכם? בנות, שאלה היא חירות. ימימה, מה את רוצה מאיתנו? תכף אני אגיד לך, כי זה הדבר הכי הכי חשוב בליל הסדר. למה שאלה היא חירות? כי שאלה היא התכנות. ושאלה אישה, כך כתוב ביציאת מצרים, תשאלי מהמצרים כלי זהב, כלי כסף וסמלות, מה לך שפחה חרופה ולכלי זהב? האם אני מסוגלת לשאול לעצמי משהו שהוא מחוץ לסדר הרגיל של הדברים שעוברים עליי עכשיו? השאלה היא פתח לעולם שאיננו. סיפרתי לכם בשנה שעברה שהשתתפתי בסדרה בטלוויזיה עוד ניפגש, כשאימהות דוסיות, הבנות שלהם חזרו בשאלה, ומישהי אמרה לי, אני לא הלכתי לחתונה של הבת שלי, ואמרתי לה, את נורמלית, מה עשית? אז היא אמרה, אדמור אמר לי. אמרתי לה, הוא לא אמר לך. הוא לא דפק בדלת ואמר, שמעתי שהבת שלך מתחתנת עם חילוני, אל תלכי לחתונה. את שאלת אותו, נכון? אמרה, נכון. את הלכת לבית שלו ואמרת, הבת שלי מתחתנת עם חילוני, לא בא לי ללכת, אני חייבת? אז הוא אמר לך, לא. כי שאלה היא היא יוצרת התכנות בעולם. לכן, בנות, אל תעזבו אותי, בבקשה. כל שאלה בעולם, מה השעה? בת כמה את? כמה מפגינים היו? כל שאלה בעולם היא מה נשתנה. כל שאלה היא בעצם פריעת הסדר המוכר לטובת פתח חדש. למה את מתפלספת ימימה? כי השעה שאסור לך להפסיד בליל הסדר, 00:41 בחצות הלילה, תודה לשי על הדיוק, את שואלת שאלה. את חייבת לשאול את השמיים שאלה. שאלה שתגיד לשמיים, די לשתיקת השמיים. אני רוצה להגיד אותך. להגדה שלי קראתי והגדת, ראיינו אותי באיזה רדיו, והוא אמר, רצינו לראיין אותך על ההגדה החדשה שלך והגדת. אמרתי לו, לא, זה והגדת. הוא אמר, יא, פספסתי את כל הרעיון של ההגדה, כי נותנים לי פה בלי ניקוד. מה זה והגדת? להגיד זה לא לומר. לומר זה מה שאני עושה עכשיו. להגיד זה כמו להלביש ולהאכיל. זה לגרום למישהו אחר לענות לי. לחם עוני, לחם שעונין עליו. ולכן אומר בעל התניא שהמצה נראית כמו מכתב, כי כשאת אוכלת אותה, השם כותב לך מענה לכל השאלות שלך. זה מכתב קטן מאיש אחד רחוק מכאן. והרב הוטנר זצ"ל כותב שאישה יכולה להגיד הכל, יש לה 9 קבין, חוץ מאשר לשאול, אתה אוהב אותי? שזה בעצם מה ששאלתי את המפגינה, ומה שהיא שאלה אותי, אכפת לך ממני? האם אתה סופר אותי, ריבונו של עולם? אז מה אישה עושה כשהיא לא יכולה לשאול, אתה אוהב אותי? אלישך תשוקתך, אבל את לא שואלת אותו, אתה עדיין אוהב אותי כמו שהיית בוחר בי, כמו כשהייתי בחורה, גם היום, אם היית רואה אותי כמו שאני היום? והוא אומר, כשלאישה אין יכולת לעשות את זה, זה סוג של כללה. היא מספרת מלא סיפורים, מלא מלא סיפורים. אתה יודע, בעלה של אחותי לוקח אותה לשבת הגדול למלון, ולא יודעת מה, הוא גם קנה לה איזה משהו לחג. זה נראה לך, לא יודעת, בימים כל כך קסים. אז את סתם מתקשקשת, כי את לא יכולה לשאול את הדבר האמיתי. ו10 קבין שיחה ירדו לעולם, 9 נטלו נשים. 9 קבין הללו משתלשלים מספר בראשית, שאין לאישה רשות לטובעו בפה. זה כללה כזאת, אישה לא יכולה ללכת ולהתחיל עם האיש שלה. רווקות אני מרשה, בנישואין לא. זה גם לא קורה, אבל לא חשוב. ואז אומר הרב הוטנר, כשעצמיותו של אדם כלואה, אי אפשר לו לבטא אותה במישרין, הרי בוקעת ועולה מתוכו דרך צידי צדדים בריבוי דברים. וזאת ההגדה. ריבונו של עולם, אהבת אותנו, רצית בנו, קידשתנו. אתה אוהב אותי, אתה אוהב אותי. פעם היינו במצרים והוצאת אותנו והענשת את כל האויבים שלנו. היית עושה את זה בשבילי היום, ריבונו של עולם. כל ההגדה היא כדי להגיד אותו. תגיד משהו כבר, הגידה לי שאהבה נפשי. אתה אוהב אותי, אני חשובה לך, אתה משגיח עליי בכלל. אומר הרב הוטנר, ברגע אכילת המצה, שם היו בוכים חסידים, בכי מאוד גדול, לחם שעונין עליו דברים הרבה, על כל מה שלא העזת לשאול. אתה זוכר את כל המאמצים שלי, השם? אתה זוכר את כל השידוחים שאני יוצאת אליהם? את כל העבודות שאני שולחת אליהם קורות חיים? את כל ניסיונות ההתקרבות שלי לבת הזאת? אתה זוכר, השם? ואכילת מצה בליל תתוו הוא החבוקה ודבוקה בך, והכנסת הכזית מצה לתוך הפה מולידה את מענה החן. את פתאום מוצאת חן בעיניו, ואת מרגישה שאת מוצאת חן בעיניו, ואת מרגישה שאכפת לו. ממך כל כך. אני רוצה לומר על זה משהו. רגע, קודם כל, בחצות הלילה, שעה 00:41, את עומדת ועושה ושאלה אישה. את אומרת לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, האם אני מרגישה שאני לא מסוגלת שלא לבוא לחתונה של עצמי השנה? מה אתה אומר? הוא האדמור, מה הוא יגיד? נכון, צודקת. תגידי לו, מה יהיה איתה? מה יהיה עם העם שלנו? אתה אוהב אותי? רק שאלה, רק שאלה, אל תעני. אל תגידי כלום בסימן קריאה. תפתחי אפשרות, תפתחי התכנות. אני אתאהב עוד. המשפחה הזאת תתאחד פעם. את משאירה את השאלה תלויה באוויר והיא פותחת התכנות מדהימה. הרב חרלאפ אומר בליל, אתם תראו את זה בהגדה, בליל הסדר בחצות, התגלות מדהימה של הקדוש ברוך הוא, קוראים לזה גילוי שכינה, ויכול אדם לשאול כל מה שנפשו מבקשת. למה? כי זה הזמן בשנה שהפה שלך הכי נקי בעולם. כמה פעמים את מתפללת, אבל הפה שלך מתונף. בשעת חצות הלילה, יאמר האיש ביצר, הרב מאיש ביצר, יראה כל אחד איך יצטלל דיבורו. יש לך פתאום דיבור צלול ונקי. למה? מאחר שניקה את כל כוחות הפה. איזה כוחות פה יש? דיבור, אכילה ושתייה. אכילה, כל האכילות בלי ברכה, אכילות הלא כשרות, תיקנו במצה. שתייה, כל השתיות הלא נכונות ולא טובות, 4 כוסות. דיבור, כל הלשון הרע הגועלי שלנו, באמירת ההגדה. אמרנו הגדה, שתינו כוסות, אכלנו מצות, יש לך פה נקי, כשם שהוא לא היה אף פעם. שפשפת אותו בסבון, תשאלי שאלה בחצות הלילה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אני רוצה לדבר על שלט שראיתי אתמול בהפגנת הימין הגדולה. כמה בחורות החזיקו שלט שהיה כתוב עליו, מה שווה חקיקה אם אני עדיין רווקה? אז רציתי לומר שהן צודקות. כי בליל הסדר הרווקה חשובה לא פחות מאשר החקיקה, ואני רוצה שתקשיבו לי טוב. אם יש משהו שאהרון ברק ניצח בו, זה זה שהוא הכניס לכולנו חזק חזק למוח. שמלוא כל הארץ משפט. וזה ממש לא ככה. ניצחת, אהרון ברק. וואי, איזה מריבות. ישבו שופטים כאלה או כאלה? זה חשוב, נכון? יש בנות שהבדידות מהלכת עליהן אימה בואכה ליל הסדר. העובדה שהן לא נשואות מהלכת עליהן אימה בואכה ליל הסדר. המשפחה במחלוקת מהלכת עליהן אימה. זה שאין לה או לבעלה שלא נדע בריאות. והנשים שפגשתי במקלט לנשים שהוקו, שאמרו לי שהחלום חיים שלהם זה ללכת לבית שלהם ולנקות לפסח, להשתולל על הבית לפסח, אבל היא כלואה. למה את פה? כי אני במסוכנות גבוהה. סליחה, אז את הקורבן קולעים במסוכנות גבוהה, והוא מסתובב לו בבית? איזה מין רעיון זה? הקדוש ברוך הוא מבין שהדברים הקטנים הם הדברים הגדולים. איפה הן במהפכה, הבחורות ההן? ומלא בנות אמרו לי, ימימה, אני לא מבינה למה, אני לא מרגישה שום צד, הם אמרו לי אתמול. אני לא מרגישה קשורה להפגנה הזאת, ובטח שלא להפגנה ההיא. נכון, מאמי, כי לא מלוא כל העולם משפט. זאת סוגיה חשובה, צריך לדון בה, אבל אלוהי הדברים הקטנים יודע שהם הדברים הגדולים. אני רוצה לקרוא את דבריו של השפת אמת על שבת הגדול. כי בשבת הזה מתאספים כל 50 שבתות השנה להביא גאולה. ולכן נקרא שבת הגדול, ואוסף את כל הכוחות שבאדם ששם ב-50 שבתות השנה. כל הסלטים, כל הניקיון, כל ההדלקת נרות, כל זה שהזמנת אחרים או הוזמנת, הקדוש ברוך הוא אוסף אותם. הוא מבואר בזוהר שכל ברכת הפרנסה תלויה בשבת שלפני הפסח. כשההוצאות גדולות כל כך, מבטיחה לנו התורה שבשבת הגדול נפתח אוצר פרנסה לכל השנה, ולכן נקרא שבת הגדול. מה הקשר? מה הקשר פרנסה עכשיו לשבת הגדול, לסיפור הגדול, לרפורמה הגדולה? מה הקשר? אומר השפת אמת כל כך יפה. השם הבטיח לאברהם, ואחריכן יצאו ברכוש גדול. כי אני דואג ליום שאחרי הרפורמה. אני דואג ליום אחרי שתתחתני. אני דואג ליום אחרי שהגאולה שלך תבוא. איך תסתדרי בצורה פרקטית? איך אני רוצה ללדת? איך בכתה לי מישהי? הרבנית, 3 שנים חיכיתי ואני לא סובלת. התינוק הזה כואב לי. והוא לא יונק, ואיך הוא רע. נכון. הדברים הקטנים הם הדברים שנקבעים בשבת הגדול. כי אלוקים ככל שהוא יותר גדול, הוא דואג לפרטים הקטנים. והגמרה כותבת, משל, לאחד שהיה בבית האסורים ואמרו לו, מחר תצא וניתן לך ממון הרבה. אמר להם, בבקשה הוציאוני היום ואיני מבקש מכם כלום. האסיר יחשוב יעני בגדול, תוציאו אותי. אבל השם, כשהוא חושב בקטן, הוא חושב בגדול. אברהם הוא אבא גדול, הוא אב המון. אב המון גויים. השם דואג לקטנה שבנשים במרכאות, לקטנה שבמצוקות, וזה ההבדל הגדול שבין יום הכיפורים לבין ליל הסדר. ביום כיפור מלוא כל הארץ משפט. מה עשית? מה לא עשית? איך השופט שישב לך בדין? בערב ליל הסדר מלוא כל הארץ אהבה. אני אקרא את המילים המהממות של הרב אלחנן ניר. בניגוד לחששות הגדולים איתם אנחנו נכנסים לימי תשרי, בימי ניסן אנו נכנסים לימי אהבה. ושיר השירים של חצות הלילה הוא האונתני תוקף של ימים אלה. בנות, אונתני תוקף זה פיוט תוקפני. רבי אמנון ממגנצה עולה לבמה בלי איברים ואומר, תראו מה קרה למי שהרהר חוסר אמונה. כי הוא הרהר איזה הרהור שאולי, הוא קרא לזה חוסר אמונה. וליל הסדר בא ולוחש לך, ממי, בואי נבטל את ההרהור חסר האמונה שלך. לבטיל ולהווה כאפרה תארה. זה יום של אהבה. אני מבקשת חקיקה לרווקה עכשיו. ליל הסדר, שבת הגדול. אל תטביעו את הסיפורים הקטנים בסיפור הגדול. כולם ברפורמה, כל מיני אנשים נורא עשירים, נורא מסודרים, נורא דואגים, נכון. אבל יש לנו דאגות של יום יום. מה נאכל? מי יתחתן איתי? אני אהיה בריאה? זה מה שחשוב עכשיו. וזה מה שרואה הקדוש ברוך הוא בליל הסדר. אני אקרא לכם את המילים המקסימות של הרב וולבה, זכר צדיק לברכה. בליל הסדר הוא היחס האישי של הקדוש ברוך הוא לכל אדם ואדם. ובחצות הלילה הוא מגיע אלינו הביתה, ונופלות כל המחיצות מחצות הלילה של ליל הסדר, ויאמרו שיר השירים, מפני שזהו המפגש החזתיו ולא הרפנו, עד שהבטיו אל בית אימי ואל חדר הורתי. אני רוצה את כל הגאולה הענקית שיורדת הערב לתרגם לי לבוא הביתה לאמא ולהגיד, אמא, הנה הוא. כמה מעט אמון איבת בבת שלך שמישהו יאהב אותה, נכון? הק, הוא חולה עליי. איזה כוח אדיר זה לעשות את הווהבתי. לא רק והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. איך מביאים את זה הביתה לפרטים הקטנים? אצל הקדוש ברוך הוא ההשגחה היא מאוד מאוד חשובה. מאוד מאוד גדולה. אני רוצה לתת כמה נקודות כדי שלא תתייבשו לי כאן על ההגדרות של החירות, איך יוצאים לחירות. הגדרה ראשונה. חירות היא לדעת שכלום לא יהיה מושלם. אתמול שמעתי את עמית סגל, אומר פרשננו ללא יודעת מה, לבלגן, אומר כל כך יפה, אסור לנצח יותר מדי. ניצחנו בבחירות, חוק החמץ, דרעי, חוק ההוא, לא מנצחים יותר מדי. איך קוראים לזה ביהדות? כשהבצק מגיע לגמר בישולו, קוראים לזה החמצה. החמצת כל מעבולה. ככה אנחנו מחמיצים חתונות, מחמיצים ילדים כשרוצים שהם יהיו מושלמים. אין דבר כזה, אין, אני חותמת. אין בית בעולם שאין בו פירור חמץ בפסח. זה לא קיים. אין זוגיות שאין בה פירור. אין חינוך ילדים מושלם. אין. אין בית שאין בו פירור של החמצה. למה? כי השם רוצה בליל הסדר. אמונה. ואמונה זה להגיד, אני יוצאת איתו ככה ממצרים, אני לא יודעת אם הוא יהיה טוב לי או לא, אני אדע רק אחר כך. אני סומכת עליך ריבונו של עולם. שלמות היא טעות שמפספסת לנו כל כך הרבה. אני לא מדברת על בטלה, אני מדברת על ביטול בלב. אחרי שעשית את כל המאמצים וניסית הכל, את עומדת מול שריפת החמץ, ואני תמיד נותנת לכם את הסגולה המהממת הזאת של החידה. בליל בדיקת חמץ, מחביאים 10 פירורים, נכון? וצריך למצוא אותם? אז החידה אומר, את כותבת על 10 פתקים, את כל הדברים האלה שאת מרגישה שהחמצת בחיים. את כל החמצים של חייך. זה שלא למדתי מקצוע שאני אוהבת. הזוגיות המלאת מחלוקות שלי. כל מיני דברים שאת רוצה שיסרפו ויהפכו לחדשים. לכן לא לשים שמות של אנשים, השכנה שלי. לשים באמת החמצות. למה? למה זה כל כך חשוב? החידה מסביר כל כך יפה. זה הפעם היחידה ביהדות שמותר להתפלל על משהו שקרה כבר, שיהיה כלא היה. אין, אסור להתפלל ככה. קוראים לזה תפילה לשעבר. את רואה אמבולנס, אסור להגיד. יהי רצון שזה לא סבתא שלי. אם זה סבתא שלך, מה, השם ישלוף אותה וישים את השכנה? זה לא יפה. את צריכה לראות אמבולנס ולהגיד, אמא לה, אם זה סבתא שלי שתיסע על הלדת, וכבר היו דברים מעולם. 20 שנה אני אומרת לכם את הבדיחה הזאת. זה אסור תפילה לשעבר. יש פעם אחת ביהדות שאת עומדת מול אש מחלה ואומרת, אם יש לי פירור בבית שלא ראיתי, תעשה שאין לי פירור בבית שלא ראיתי. קוראים לזה ביטול חמץ. אם הבת שלה חס ושלום נפגעה בגוף, בנפש, היא בפוסט טראומה, תעשה שזה ימחק לה מההארד דיסק. זו תפילה לשעבר פרק. פעם אחת ויחידה מבטלת גזרות שנגזרו כבר. למה שריפת חמץ לשש שעות? זכר לחפזון שכינה, להעביר גזרות רעות. כך אומר הפיוט. את עומדת מול האש הזאת ומבקשת שמה שהיה יהיה כלא היה. להגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני לא מוכנה שהלכלוך יגדיר אותי יותר. איך כתוב בהגדה, ואעבור עלייך, ואיך מתבוססת בדמייך, ואלבישך, וארחצך, ואעדך עדי. הלכלוך שלך זה לכלוך של לידה. אני נורא אהבתי את הסיפור שסיפרתי השבוע, אז אני אחזור עליו עוד פעם. עליתי עם איזה נהג מונית, וזה היה יום נוראי של הפגנות, אז הוא אמר לי, אל תשאלי מה היה לי פה, הזדעתי כולי, איזה חרדיה, נסעה פה מאחורה, והיא הייתה ממש צריכה ללדת, היא הייתה עם העוזרת שלה, הדולה, וממש אני פוחד כל רגע, הוא פחד רק על הלכלוך במונית, אני פוחד כל רגע שהיא תלד, הפגנות, הפגנות, העניינים. פתאום לא ידעתי מה לעשות, החרדיה הזאת הוציאה את הראש מהחלון, הוא אומר בצעקה, אני יולדת! הוא אומר, קריעת ים סוף. באותו רגע הגיע שוטר על סוס, סוס ורוחבו רמה וים, אומר, הגענו ככה לבית חולים, ירדה, ברוך השם. ואני אמרתי אחרי זה, השבוע, שבזכות נשים צדקניות ניגאל, ובזכות נשים צדקניות ניגאל, מה הם עשו? מה הם עשו במצרים? ילדו. וכשנשים יולדות, הפגנות מתפזרות. פרעו, איך נבהל? אבל לא, כל אחת יולדת, פרעו וישרצו וירבו. ואני ביקשתי מנשים שתמשיכו להיות איום דמוגרפי על העולם. מפני שאם יש משהו שיפזר את ההפגנות ואת השנאות ואת הקנאות ואת התחרויות, זה לידה, יולדת. מה יעשו? ככה עברה בתוך ים סוף ממש. אז מה אני רוצה להגיד? ליל הסדר, את נולדת מחדש. קוראים לזה בנביא, יום הולדת אותך. מזלך נולד מחדש בערב הזה, כך אומר המהר"ל. אז רק תוותרי על המושלמות, תבקשי אמונה. השם, אני לא יודעת אם הוא מתאים לי. השם, אני לא יודעת אם זה נכון עכשיו לעבור עבודה. אני לא יודעת אם זה נכון להישאר כשם שאני עכשיו. אני לא יודעת אם נכון לעבור את הטיפול המסוים הזה. אני מבינה שאני לא יכולה להבין עד הסוף, כי לנצח יותר מדי זה להחמיץ הכל. תעזור לי. ואיך אומר כל כך יפה הזוהר הקדוש, לחם עוני. למה המצב? בואו נקרא קצת מהאגדה הבשגעת הזאת, בעריכת יקרת פרידבד. והוא אומר ככה, באמת, כל כך קשה עבדת. פתח רבי חיה ואמר, כתיב לחם עוני בלי וב, כי העוני הוא נוקבה בלי זכר. אישה בלי גבר, ענייה היא, והיא כמו מצה. ואחרי שאוכל המצה, היינו שמזדווגת, כתיב לחם עוני בתוספת וב. ולכן בפעם הראשונה זה לחם עני, ואחר כך לחם עוני, שעונין עליו דברים הרבה. מה הכוונה? לפני שאת אוכלת את הדבר הזה, את לא יודעת אם הוא נכון לך, את לא יודעת אם הוא בן הזוג שלך, אבל זה לחם של אמונה, נהמה במהמנותה. את אוכלת את זה ופתאום מסתדר, אבל רק אחרי שטעמת, רק אחרי שאכלת לפני כן, את לא יכולה לדעת שהוא שלך ושזה מושלם. אני אומר עוד פירוש אחד מדהים על אכילת המצה. המצה היא לחם של אמונה, אומר הזוהר הקדוש. זה לא שכשאת אוכלת את המצה, את מקבלת אמונה. יש לך אמונה בלב. אפילו אם את חושבת שאת כופרת ואת צונת כל מה שקשור לדת ולא רוצה לשמוע, כשאת אוכלת את המצה, היא מאכילה את האמונה הרדומה שיושבת בך, לחם של האמונה, והאמונה פתאום מתחזקת ונהיית מלאת כוחות, כי הזנת אותה במצה המהממת הזאת. הגדרה נוספת לחירות, לחץ. אין מי שלא בלחץ, בימים האלה גם אלה שאומרות, אני לא בלחץ, אני לא בלחץ, אני לא בלחץ. ואז פתאום את רואה את השכנות, את מתחילה גם כן להילחץ. הלחץ הוא בשורת גאולה. הרב וטנר אומר, הלחץ הוא יציאה מגבולות הזמן והמקום, כי הרי הזמן לא מספיק, הכסף לא מספיק, הכוח לא מספיק. בערב פסח מגיע אברהם לאשתו שרה, שרה, מהרי, לושי, אפי עוגות, הנה יש אורח. והיא אומרת, איזה שטויות, חדל היות לי אורח. כבר אין לי את מה שיש לנשים כדי שאני אוכל ללדת. והוא אומר לה, תמהרי, תעשי את התנועות המהירות האלה, בוקעות את גבולות הזמן, את גבולות הכוח, את גבולות המקום. לחץ הוא חירות והוא גאולה. גאולה נוספת זה היכולת לומר כאילו. חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. בליל הסדר את לא חושבת שום מחשבה מיואשת, שום מחשבה מדכאת, את מגיעה כאילו הכל בסדר. ואנחנו לומדות כל שנה שיש מילה אחת של הרשעים שקוראים לה אילו. אילו הייתי מתחתנת עם ההוא, אילו הייתי לומדת את זה, אילו הייתי נולדת לאימא אחרת. יש את זה רק בצרפתית ובאנגלית, past perfect. J'aurais dû, j'aurais pu, if I had, 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 had. בעברית אין past perfect, because no past is perfect. וכל עבר הוא רק מעבר למקום יותר טוב. איך ההגדה מתחילה? בעבר הירדן ישבו אבותינו, ישבו, אז הם עברו ואחר כך וזה, והם נהיו בסדר. אז מה? עוד הגדרה מהממת לחירות, זהות. מי אני? איזה דוסית אני? אולי אני רק לבושה כמו דתייה, בפנים אני מגילה. כל פעם שאומרים את המילה זה, נצברת בך זהות, והיא מופיעה בלי סוף בהגדה של פסח. מה זאת? מרור זה, מצה זו. לא יוצאים ידי חובה בלי להגיד. מרור זה שאנו אוכלים, פסח זה שאנו אוכלים, מצה זו שאנו אוכלים. כשאומרים את זה, אומרים חזל, לא יצא לך בן סורר ומורה, כשכתוב עליו בננו זה, איננו שומע בכל אבי ובכל אמו. הוא לא שמע מאמא ואבא שלו את המילה זה. מרור זה, מצה זו, פסח זה. ואנחנו מגדירות כל שנה מה זה מרור. מרור זה כשמישהו מבקש ממך משהו מעבר לכוחות הפיזיים והנפשיים שלך. קוראים לזה מרור. מצה זה היכולת שלך לריב עם הרוע. מצה ומריבה. פסח, יש לזה רק משמעות אחת. קיצור זמן. כל דודי, איזה קול משמיע הקדוש ברוך הוא בחצות הלילה של ליל הסדר? הנה זה בא, מדלג, מקפץ. כך כותב הרב זייצ'יק. כל דודי זה, הנה זה בא, מדלג, מקפץ. אין גאולה אחרת. גאולה זה קיצור זמן. לידה קלה זה לידה קצרה. מפגש מוצלח עם בחור זה כשזה קצר ואומר אני רוצה אותך ואת אומרת אני רוצה אותך. כשזה נמרח, יא וולי, זה החמצה. מפגש משפחתי, בנות המפגש הוא גאולה. איך כתוב? אין לו קרוב ואין לו גואל. קרבה פיזית היא גאולה, אבל אני לא סובלת אותה. יופי, שבי לידה, אתם משפחה אחת, והקדוש ברוך הוא נותן מתנה לכל משפחה בפני עצמה. הוא לא רוצה שהמשפחה הזאת תהיה מפורקת. חירות נוספת זה צעקה גדולה. לרגע את מפסיקה להיות אשכנזייה, ליטאית, את נהיית ברסלבית, ובמילים ואני צעק אל השם אלוקי אבותינו, כותב רב מיילך בידרמן, פשוט לצרוח את המילה ואני צעק. הוא אומר שזה מוריד ישועות ענקיות. ואני צעק, הכי פשוט, מתי צועקים? ואני צעק. והוא כותב שם ממש ממש איזה דברים מדהימים הוא ראה שקורים כשצועקים צעקה גדולה וכל השערים נפתחים, גדולה צעקה שמקרעת גזר דינו של אדם. בנות, סמלה, סמלה חדשה, תקני לך בגד חדש, מפני שבגד זאת מהות. ושאלה אישה, כלי כסף, כלי זהב וסמלות, את שואלת לעצמך מהות חדשה, לא סמלה ישנה מהארון בכלל. רבי נחמן מברסלב אומר, פסח הוא תיקון תאוות ממון. תאוות ממון זה לא אחת שרוצה עוד כסף, זה אחת שיש לה מלא כסף והיא כל יום שומרת אותו, סופרת אותו, משקיעה אותו, מודדת את התשואה שלו ולא מוציאה על עצמה כלום. בנות, איך תזהי קמצנית או קמצן? הם יקנו לכולם ולעצמם כלום. הקמצנות העצמית, איזה מאמי, הוא הכי הכי נוראה מהכל. בנות, עוד חירות, החרוסת. החרוסת, רפואה מקנאה ושנאה ותחרות. הרב מוצפי אומר שכשטובלים את המרור בחרוסת צריך ללעוס. לא יוצא ידי חובה אם לא לועס, 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 לועס. וככה הוא מדקק את הקנאה. למה? אני אקרא לכם את הדיבור המאוד מיסטי של הרב מוצפי על החרוסת. והוא יכתוב שבחרוסת, הנה, מטבלים את המרור בחרוסת. ונבער עניין החרוסת, כי בליל פסח יש זיווג של יעקב עם רחל, ואין זיווג עם לאה כלל בלילה זה, ומקנה לאה באחותה על שאין הזיווג עימה. ובמילה חרוסת יש את מי שיוצאת דווקא מלאה, האישה הפחות אהובה, זו שמקנה והאיש שהתחתנה והאיש שהילדים שלה מדוגמים. במילה חרוסת יש רות, רות המואביה, אימא של המשיח, יוצאת ממך לאה. והאכילה הזמנית של המרור הזה, של אישה שלכולן יש, והיא כל כך חסוכה בערב הזה, מתמתקת באיזשהו מובן בליל הסדר. כך כותב הרב מוצפי. גאולה ענקית זה לשיר. כל עם ישראל שר בערב הזה אותם שירים, והיא שעמדה אחת גדיה, אחד מי יודע, זה הכול עולם. זאת היכולת הזאת לכלול במלא מלא מלא קולות עם אחד. הרב שגר, שתמיד היה קצת נביא, היה אומר, תבוא שנה שאתם לא תסבלו זה את זה. וכל הדיבורים הסוציאליסטיים על ביחדנס ואנחנו ולא להיות סלפי כל הזמן, זה לא יהיה, כי אנשים פשוט יתאהבו זה את זה. אז אם יהיה משהו, כך הוא היה אומר, הוא היה נביא זעם, שיחבר את העם הזה, זה יהיה רק שכל אחד יושב בחור שלו מריר, אבל יגיד בדיוק אותו טקסט. וזה יברא בינינו שפה משותפת. זה יהיה הדבר האחרון לפני הגאולה שישאר משותף. זה תופעה מדהימה שדווקא אלה שפחות אוהבים אותנו, בוא נגיד ככה, הם כל הזמן אומרים, הדת היא לא רק שלכם. ויוצא שהם הרבה יותר דתיים מאי פעם. זה ממש באמת באמת מוזר. אני אקדיש לסיום משהו על הכיסא הריק. כי השנה לא יהיה יגל ולא יהיה הלל, אלא אם כן אליהו יבוא בחצות הלילה, ולא יהיה אושי ולא יהיה ינקי ולא יהיה מוישי ליינרמן. אז אסון מירון מתחיל למחרת ליל הסדר. למחרת ליל הסדר התחילו 24,000 תלמידי רבי עקיבא, לא עלינו, למות, 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 למות. בלג בעומר זה הפסיק, ולכן יש לג בעומר. זאת אומרת ששיא המחלוקת היה אז בליל הסדר. אם תלמידי רבי עקיבא מתים בגלל שלא נהגו כבוד זה בזה, אז השיא היה בליל הסדר, כי הם התחילו כולם למות 33 יום עד לליל הסדר. מה נעשה כדי לרפא עד ללג בעומר? מה נעשה כדי לרפא את השנאה המבהילה הזאת? ויכתוב הרב מוצפי. לשמירת הבית, לשמירת העם הזה, יש מעלה רבה בברכת איש לרעהו בלילה הזה. לפי ששערי שמיים פתוחים והעליונים אומרים בו שירה, והקדוש ברוך הוא דן את העולם על תבואה שבשדות, ואוצרות תללי ברכה נפתחים. ובלילה זה ברך יצחק אבינו את יעקב בברכות, ומורי היה אומר לנו, אבא שלו, הרב סלמן מוצפי, לברך זה את זה איש ואישה, גדול וקטן, אפילו תינוק שבעריסה, איש כברכתו, איש לפי מה שמתאים לו. הרב קרליבך היה אומר, כמו החסידים, כשמחלקים את האפיקומן בסוף, לתת לכל אחד חתיכה, אבל לפני שהוא מקבל לשאול אותו, מה אתה צריך? וכל אחד, אפילו אם זה שולחן של 100 איש, אומר הרב קרליבך, אני רוצה פרי בטן, וכולם עונים אמן, והוא אוכל את האפיקומן הצפון הזה. האפיקומן זה מה שנשאר מהממלכה החצויה שלנו, מהיחץ, מהחלק הצפון הזה שכולנו מחכים לו, מהחתן הזה שאת מחכה לו, מהילד הזה שאת מחכה לו שיחזור. תברכו זה את זה וזו את זו, מפני שהקרבנו מספיק קורבנות. אני אסיים במילים הכל כך יפות של האור החיים הקדוש לפרשת השבוע, פרשת שבת הגדול, פרשת צו. וזאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה, על המזבח כל הלילה, עד הבוקר, אש המזבח תוקד בו. ורמזה פרשה זו על הגלות האחרון שאנו בו, לנחמנו מעצבון נפשנו. כי כל איש ישראל מענה ינחם נפשו, בראותו אורך הצרות. נראה למי דומה, מצרים 400 שנה, בבל 70 שנה, שניהם ביחד 470, אבל היום הוא אומר, אלף ותף ריש עין בית, ומה היחל עוד? וזה יסובב חשוב לא טוב. את מתחילה לחשוב, אולי חס וחלילה הגאולה לא תבוא לעולם. והקדוש ברוך הוא אומר, זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה כל הלילה. וזה ליל הסדר, עליו נאמר, ליני הלילה, והיה אם יגאלך טוב, יגאל. אחד מרגעי השפל הנשיים בהיסטוריה, כשרות מתבזה ויורדת בלילה לגורן ומציעה נישואין לבועז, והוא אומר לה, לא, יש לי מישהו יותר טוב להציע לך. והוא אומר לה, אל תבכי, אני יודע שזה ארוך, ליני הלילה, לילה אחד, ליל שימורים, עד הבוקר תחכי, עוד מעט יעלה השחר, והיה אם יגאלך טוב, יגאל, ואם לא יחפוץ לגאולך, וגאלתיך אנוכי, חי השם, בזכות מי? עכשיו תביטו בכיסא הריק שיש לך בבית, או שיש לאחרים בבית, ותבקשו בזכות הקורבנות האלה, וערך עליה העולה, כי הקדוש ברוך הוא לוקח את בעלי הערך המובחרים והשלמים שבאומה, שנקראים בשם חלב השלמים, ומהם תגדל האומה, ואש תמיד תוקד על המזבח, וניקתי דמם, לא ניקתי, עד הבוקר, והיה השם למלך על כל הארץ. אני תמיד אומרת שבנות אומרות לי, ימימה, אני עושה את כל הסגולות שלך, ויושבת מסובין, ושותה ארבע כוסות, ומקווה ומאמינה, וזה לא קורה. והרב מרקוביץ' אומר, לכל שאלה יש זמן. 400 שנה, 210 שנה, לא שאלו במצרים, אולי זה לא בסדר שאנחנו עבדים? אנחנו עבדים וזהו. עובדים, עובדים, עובדים. פתאום ילדה קטנה בסמלה לבנה עמדה ושאלה, למה? וחייב להיות ככה? בנות, למה? זה 75. אנחנו בשנתה ה-75 של המדינה הזאת, שכולנו רוצים בטובתה. זה כבר לא כמו פעם. כן ציונים, לא ציונים, כן החרדים, לא. כולם רוצים בטובת המקום הזה. כולם רוצים בטובת המדינה הזאת שתשרוד ותסגשג ותפרנס ותדאג לנו, ושהדתיות תהיה במכובדת ולא סנועה. כולם רוצים, נכון? יש לך רק עבודה אחת בשנתה ה-75. למה? רק לעמוד ולשאול בליל הסדר. תשאלי עבור כולנו, כי שאלה היא סימן לבאות, סימן שאלה. אני רוצה שנעמוד כולנו בחצות ליל הסדר, אחרי שעבדת כל כך קשה, את מתעלמת מכל מה שלא בסדר בשולחן, האי, האו, האוכל, לא אכלו לי, כן אכלו לי, אני זוכרת, כל ליל סדר זה קורה לי. כשהייתי קלה, לבשתי בגד נורא יפה לבן, והייתי אצל חמי וחמותי, והייתי נראית, וואו, ואז קמתי וראיתי את עצמי כמו סמלת השבת של חנלה, וחמותי אמרה, זה בגלל שהשולחנות חלודים, ורחצנו אותם במים לפני הזה, אבל זה לא נורא, זה חלודה וזה גם לא יורד. רציתי למות, אני ממש ממש זוכרת את זה, כולל סדר, פתאום משהו לא בסדר, אני זוכרת שהתארחנו באיזה מקום, זה היה הפעם היחידה שלא הייתי בבית, והבאתי אוכל, בשר שעמלתי עליו והעתקתי את המתכון, ואף אחד לא אכל אותו. אז הוא היה ככה על השולחן מונח ולא אכלו אותו. לא נורא. את כל הלילה הזה כאילו הכל בסדר, מפני שאת עכשיו הולכת, המים להם חומה מימינם ומשמאלם. תנסו לבאר מחלוקות, תנסו להרים טלפון לפני ליל הסדר. שנת גאולה יחבא בעזרת השם. את עומדת לצאת עם מתנות כאלה ענקיות וגדולות. אני רוצה לאחל לכולנו אהבה. פסח כשר ושמח, ביטול כל ההחמצות והחמצים, אהבה ענקית בכל השולחנות של עם ישראל.